שלום לכם. אנחנו נתחיל ברשותכם ללמוד יחד ספר שמות במשך מספר שיעורים. נראה למה נגיע. היום אני רוצה לדבר באמת על מה שקשור לפרק הראשון, והוא שיעבוד מצרים. נקרא באחת את הפסוקים. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עמי ישראל רב ועצו ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גמור על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים, למען אמנותו בסבלתם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוץ מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם. השיעבוד שאיננו קל, מתואר קושיו בתואר קל, מתואר גם היטב בספר דברים, פרשת מקרא. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ובהמשך ויראו את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. כמובן גם שהמשך העינוי והשיעבוד יזכרו גם במעמד הסנה. והתורה, המקרא כולו, שבנוי במידה רבה על תורת הגמול, עולה השאלה, במה נתחייבו ישראל שהיו צריכים לעבור את השיעבוד הקשה הזה במצרים? נזכיר אולי מדרש חז"ל, הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ו מביאה שם דעות רבות, אם אני טועה 11 דעות, בשאלה מתי היה איוב. איוב הרי מבטא לגבי כולנו את איזושהי מנת ייסורים מאוד מאוד גדולה שהאדם עובר לכאורה על לא עוול בכפו. כך זה נראה באיוב, שהוא איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, והקדוש ברוך הוא מנחית עליו מכה אחרי מכה. הדיון בספר הוא דיון ארוך, מורכב, מרתק, אנחנו לא נעסוק בו. ורק לא נאמר מתי זה היה, וחז"ל היו להם בזה דעות רבות, כנראה שהדבר הזה היה חשוב בעיניהם, וכנראה השאלה איננה רק כרונולוגית אלא היסטורית, או גם היסטוריוסופית. ואחת הדעות שחז"ל אומרים שם, שאיוב היה בימי שיעבוד מצרים, ואכן איוב, ועל פי אותה דעה עולה שאיוב נולד יחד עם יוכבד, כלומר ברגע שנכנסו ישראל לבין החומות, ואיוב מת בשעת יציאת מצרים. נזכיר שבסוף ספר איוב נאמר ויחי איוב אחריכן 140 שנה, וכיוון שאמר ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה, כלומר כל מה שאיוב היה לו לפני כן קיבל פי שניים, הרי ניתן על פי זה לפרש שהאירועים הקשים קרו לאיוב בהיותו בן 70, והקדוש ברוך הוא נתן לו בתחילתו 70 שנה, ועכשיו הוסיף לו למשנה ונתן לו, כמו שכתוב, איוב אחרי כן 140 שנה. אם איוב חי 70 שנה ועוד 140 שנה, כלומר הוא חי 210 שנים, ואלו אותם 210 שנים שחז"ל אומרים באחת הדעות כאמור, ששנותיו של איוב היו בעצם לא רק כמו שנות שיעבוד מצרים, אלא בימי שיעבוד מצרים, כלומר כל ימי גלות מצרים, קשה לומר שיעבוד מצרים, כל ימי גלות מצרים. כנראה חז"ל איפשהו רוצים לומר בזה משהו, ואפשר שמה שהם רוצים לומר זה שהשאלה של איוב למעשה נשאלת גם על עם ישראל. דורות רבים חיו בימי השיעבוד, אנשים נולדו כעבדים, חיו כעבדים, מתו כעבדים, ללא תוחלת, ללא תקווה. מה הצדק? שעם אלוהי אברהם ובני בניהם של יצחק ושל יעקב צריכים לחיות כל חייהם בחרפה, בשיעבוד, בלא לראות שום טובה. היכן בא לידי ביטוי תורת הגמול כשאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה כאל הצדק? על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. השאלה עולה גם במפרשים. התשובה לא תמיד תשובה שניתנת כתשובה של גמול. צריך לדעת, בהשגחת הקדוש ברוך הוא בעולמו, ישנם עקרונות נוספים ולא רק עקרון הגמול. עקרון הגמול הוא עקרון, הוא עיקרון חשוב, הוא לא העיקרון היחיד. אנחנו נדבר עוד מעט בעזרת השם על שיטת המהר"ל, ואנחנו נתוודע גם לעקרונות אחרים בהנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו. אני כמובן חייב לומר, ודאי שלא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יחרוג מן הצדק כמלוא הנימה, וכדי לפתור את הסתירה בין שני המשפטים שאמרתי, בין העובדה שהקדוש ברוך הוא יש לו עקרונות, גם עקרונות אחרים בניהול העולם, וגם שלא יעלה על הדעת שהוא יחרוג מן הצדק, בדיוק כדי לפתור את הסתירה בין שני המשפטים האלה, קיים עולם הבא. כלומר, שהוא עולם השכר, מה שאנחנו רואים היום לעשותם, מחר לקבל את שכרם, הוא גם עולם העונש במקום שצריך, ושם באמת מאזן הקדוש ברוך הוא לכל אדם את מה שמגיע לו, גם על פי מעשיו וגם על פי מה שהראה לו. אדם, שני אנשים שעשו מעשים דומים, הן לטוב והן לרע, בעולם שלנו, ואחד היו לו חיים טובים ואחד היו לו חיים פחות טובים, אנחנו מניחים, ומניחים בצדק, שהקדוש ברוך הוא יפצה בעולם הבא את זה שהיו לו חיים פחות טובים. כלומר, זה גם כך ראוי, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה אלוהי הצדק. הצדק בקבלה נחשב מספירת היסוד, שהיא הספירה שמנקזת את כל הספירות העליונות, וודאי לא יעלה לדעת שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב, ומטרת הטוב להיטיב, וכך מתחיל הרמח"ל את ספרו הטהור דרך השם. הרי לא יעלה על הדעת שהוא טוב בלא להניח הנחה מובנית שהוא גם צודק. ממילא אני אומר, איך לפתור את הבעיה של אותם אנשים שנולדו עבדים, חיו כעבדים ומתו כעבדים, לצורך זה קיים עולם הבא. לא בהכרח כאמור, הפרשה הזאת נמדדת על פי חוקי הצדק, ועדיין רבים מן המפרשים רצו ללמוד אותה על פי, גם על פי תורת הגמול. גמול על מה? אנחנו יודעים שבתורת הגמול, ולא ניכנס כרגע לשאלה המורכבת הזאת, יש לנו גם פוקד עוון אבות על בנים. וחז"ל אומרים, מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו בגלות 400 שנה. יש גם דברים כאלה. לא נבוא לפתור כאן מה היחס בין אב לבניו, רק בואו נגיד שמהאבות אנחנו מקבלים לא רק את האבונות מעין התחתו הקשה של ירמיהו, אבותינו חטאו ועיניו ואנחנו אבונותיהם סבלנו, כמובן איננו מתייחס לאברהם יצחק ויעקב, מתייחס לאבות האומה בדורות האחרונים של הבית הראשון שהיו עובדי עבודה זרה. ברור שירשנו מאבותינו, יכול להיות שהיה איזה אבון פה ואבון שם, חז"ל מוצאים בזכוכית מגדלת אצל אברהם, אצל יעקב, אצל יצחק לא מצאתי שמצאו איזשהו אבון. ודאי שאנחנו קודם כל נהנים מהזכות להיות בניהם, וכשנאמר עושה חסד לאלפים לא אוהבי אל שומרי מצוותיי, כוונתו של הקדוש ברוך הוא לחסד שהוא עושה לנו בזכות אבותינו. והדבר הזה הזכר במקרא, בחז"ל, פעמים רבות מספור, ולא ניגע בזה, אבל בהחלט ייתכן שאנחנו גם סובלים איפשהו בגלל עוונותיהם. מה הצדק בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא פוקד עוון אבות אלמנים? כרגע זה לא תחום הדיון שלנו, יש על כך, זוהי שאלה חשובה, יש עליה תשובות חשובות, אבל אנחנו לא נעסוק בזה עכשיו. לעניין שלנו על איזה חטא גלו ישראל, בכך אנחנו מוצאים מחלוקות בחז"ל ובמפרשים. הרמב"ן בעצם מוצא את החטא הקדום ביותר, והוא נאמר בפרק י' ב' בספר בראשית, תחילת פרשת לך לך, ראי רב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם ככבד הרב בארץ, והרמב"ן אומר שהיה לו לבטוח, היה לאברהם לבטוח, בקדוש ברוך הוא, שנאמר בו ברעב פדחה ממוות, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו ליפול, והוא הרי שלח את אברהם לארץ נען, ואברהם עוזב את הארץ, רק בגלל רעב, ואומר הרמב"ן ש... גם מסתבך שם בסיפור עם שרה ופרעה, אומר על זה הרמב"ן שבני ישראל גלו למצרים בגלל העובדה שאברהם לא החזיק כאן מעמד בשלב הראשון. זה נראה חטא כבד מאוד שהרמב"ן מאשים את אברהם. אני חושב שיש דרכים ליישב את מה שעשה אברהם ואפילו להצדיק אותו, וחז"ל מונים את הירידה למצרים כאחד מעשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בהם. אבל שפתיו של הרמב"ן בנושא הזה ברור מלילו, והרמב"ן הוא דעה חשובה שלא ניתן להתעלם ממנה כאן. המאחרים יותר את החטא ניתן לראות ביניהם את האבן עזרא, שאומר דברים שגיונם נראה בצדם משתי בחינות, והוא טוען שהחטא המכריע שבגללו ישראל נשתעבדו במצרים הוא חטא מכירת יוסף. זה חטא באמת כבד מאוד. ושני יתרונות להסבר של אבן עזרא, אם כי המהר"ל בגבורות השם תוקף אותו מאוד מאוד חזק על הדבר הזה, אבל יש שני יתרונות להסבר של אבן עזרא. קודם כל, אנחנו מוצאים בו מאוד חזק את מידה כנגד מידה. כלומר, האחים שלא חסו על יוסף ומכרו אותו לעבד, בני בניהם נמכרו לעבדים. אחת השאלות שהמהר"ל שואל הרגע, בני יוסף נמכרו לעבדים? טוב, בסדר. יש לי על זה תשובה, לא נעסוק בה כרגע, אבל כנראה בני יוסף היו באיזשהו מעמד אחר, אני מתכוון לא בניו הישירים של יוסף, אלא שבטי אפרים ומנשה, היו במעמד אחר במצרים, ולא ניגע בזה כרגע, זה קשור לדברים מאוחרים יותר, נדמה לי שניתן ליישב את שאלת הרמב"ן. בכל מקום זה יתרון אחד של אבן עזרא, שאנחנו מוצאים כאן באמת מידה כנגד מידה, כיוון שמכרו את יוסף לעבדות, נמכרו גם הם לעבדים. יתרון אחר של שיטת אבן עזרא, הוא שההשתלשלות ממכירת יוסף עד ירידת ישראל למצרים, היא השתלשלות הגיונית, סבירה, וזוהי הדרך שבה הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. הוא פועל בדרך כלל, יש כמובן ניסים חריגים, אבל בדרך כלל הדרך שבה פועל הקדוש ברוך הוא בעולמו היא דרך של השתלשלות הגיונית וסבירה. ואני אומר, ניתן באמת לראות כאן את הקשר למכירת יוסף, אולי רמז ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מעין מה שהאחים של יוסף לא ידעו אותו ולא הכירו אותו ומכרו אותו. הוורט החסידי אומר, ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו, עכשיו הוא הכיר את אחיו ונהג איתם יפה, והם שפשו אותו והם גדותן לא הכירו אותו, לא ראו בו אחיהם ונהגו בו בצורה אכזרית וקשה. גם כאן מלך אשר לא ידע את יוסף, אבל נעזוב את עולם הוורטים ונעבור יותר לפשוטו של מקרא. מכל מקום, אלה הם שיטות הרמב"ן ואבן עזרא. בחז"ל אנחנו מוצאים בעיקר את הקשר של חטא ועונשו דרך ברית בין הבתרים, והגמרא במסכת נדרים בדף ל"ב אומרת, בפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו בגלות 400 שנה, הוא מביאה שלוש דעות שכולם קשורות לסביבה של ברית בין הבתרים. וזו אגב שאלה קשה, שהרמב"ן מקשה על האבן עזרא, ניתן ליישב גם אותה. האבן עזרא טוען שהשיעבוד והעינוי זה בגלל מכירת יוסף. הרי גזירת גרי עזרא בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, נאמרה עוד בברית בין הבתרים זמן רב לפני יוסף ואחיו. ניתן ליישב את השאלה הזאת. מכל מקום, חז"ל באמת רואים את ברית בין הבתרים כגזירה, ומסבירים את ברית בין הבתרים על בסיס חטא ועונשו. מה היה החטא? יש שם שלוש דעות בחז"ל. יש שם דעת שמואל, מוכרת לנו מאוד, מפני שהפריז את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, ויאמר השם אלוקים במה ידע כי ירשנה, משמע איזשהו פגם באמונה, בכך שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני השם אשר הוצאתיך מורגזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, והוא שואל במה ידע כי ירשתנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרת במה ידע, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ומינו אותם 400 שנה. חטא על הפגם באמונה אצל אברהם, אמר על מרחיב את זה, למרות שהשיטה של נוקט היא שיטה קצת שונה. ניגמה. שם בגמרא שתי דעות נוספות, אחת שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, דעתו של רבי אבאו, וכוונתו לכך שגייס את 318 אנשיו למלחמה, אנחנו ניגע בזה, ודעה שלישית של רבי יוחנן שמנה גרים גרורים מלוות אחת כנפי השכינה, שכשאמר לו מלך סדום תן לי הנפש ורכוש כך לך, היה צריך לקחת את הנפש והיה צריך ללמד אותם את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, והוא דיבר והתכנס באוהלו ולקח את הנפש. גם כן כאן יש דבר שצריך להבין אותו ואנחנו נעסוק בו, אבל אני אומר שוב, כל הדברים האלה יוצאים מהנחה בסיסית של תורת הגמול. שוב, לא תורת הגמול של אחד על אחד שמוכרת לנו שהאדם נענש על חטאו שלו. כאן עם ישראל נענשו בחטאי אבותיהם, עם אחי יוסף ועם אברהם אבינו. אני רוצה לנסות לבחון גם שתי אפשרויות אחרות. בהנהגת הקדוש ברוך הוא, אחר כך נחזור כחתימה האחרונה לעניין, נחזור שוב להנהגת חטא ועונשו. בהנהגה אחרת, הדבר המרכזי שהמהר"ל אומר אותו בגבורות השם, הוא רואה בשיעבוד מצרים איזשהו כורח, הכרח היסטורי, אבל הייתי אומר לא בדיוק הכרח היסטורי, אלא הכרח של היסטוריה אלוהית. כלומר, היסטוריה, כפי שמובנת לנו, בני ושב אדם, לא אמורה להכריח משהו קשה כמו שיעבוד מצרים. אבל היסטוריה אלוהית שכוללת מרכיבים נוספים וחשובים מהן כמותם, לדעת המהר"ל אמורה הייתה לכלול גם את השיעבוד והדיכוי במצרים. המהר"ל מאוד מרחיב על כך בלשונו הקשה, ולא נבוא לצטט את לשונו הקשה, זה דברים שצריכים ללמוד אותם, תורה היא בלימוד יצריכה, על פני שיעורים רבים, אנחנו לא לומדים כרגע מהר"ל, ונאמר את תורף דבריו. לצורך העניין אולי נשווה את ספר שמות לספר בראשית. יש כמה השוואות סגנוניות לפתיחת הספרים, ויתכן שעוד נעבוד עליהן. אבל כאן אני אומר את הדברים שהוא מדמיוני שלי, ואלה דברים שהמהר"ל לא אומר אותם, אבל אני רוצה להגיע לדברים שהוא אומר. הייתי אומר שניתן להשוות את פרק א' בספר שמות לפסוק השני בספר בראשית, והארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש כאן איזשהו תוהו ובוהו וחושך ותהום, כל השיעבוד וכל מה שקורה פה. באמת ריש לקיש שם פתר לקרא בארבע מלכויות, אבל הוא הסביר תוהו ובוהו וחושך על פני תהום על מלכויות מאוחרות יותר ששלטו כאן בארץ ישראל, והארץ הייתה, הוא מבין, בארץ ישראל הייתה תוהו ובוהו. מעין העניין הזה הוא שיעבוד מצרים, אז הוא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, איזה מין חוסר סדר, חוסר צדק, חוסר משטר, כל מה שקורה בפרק שלנו. והנה בפרק הבא, יפציע האור. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. האור שיפציע בתחילת הפרק הבא הוא כמובן לידתו של משה רבינו, שנאמר עליו, ותראה אותו כי טוב. ממש מקביל, וירא אלוהים את האור כי טוב. חזר אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא גנז את האור שלושה ימים עד היום הרביעי, וכאן ותצפנהו, שלושה ירחים. שוב, עד שהוא יתגלה על ידי בת פרעה, ואז הוא יתגלה כאור יותר קטן, ילד וכולי. אבל גם חזל אומרים שכשמשה נולד נתמלא הבית אורה, וכנראה לומדים את זה באמת מהפסוק, ותלר אותו כי טוב הוא, במקביל לוייר אלוהים את האור כי טוב. אבל נעזוב את משה, בואו נדבר על האור שמאיר את פני העולם, וכרגע לא משה רבינו אלא עם ישראל. המהר"ל למעשה בהסבר שלו, במילים אחרות, בדימויים אחרים, בהגיונות אחרים, אבל בגדול, מבין שהאור הזה שמפציע על העולם, אורו של עם ישראל, שעתיד לקבל את התורה, ולהעיד על קיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, האור הזה לא אמור לבוא כמו איזושהי זריחה הדרגתית של אור שמפציע והולך, מפציע והולך, כמו שמתאר רבי שמעון בן חלפתא את גאולתם של ישראל, אלא האור הזה היה אמור להופיע בבת אחת, לבטא את השינוי בין עולם של תוהו ובוהו לפני שעם ישראל יוצא אל הפועל, לבין עולם שבו עם ישראל יוצא אל הפועל. השינוי הזה חייב לבוא בבת אחת, ברגע אחד. זה שיהיה ברור ההבדל בין יום ובין לילה. לא איזשהו עמוד שחר מעומעם, ואחר כך מי שיכיר את חברו, ובריחוק ד' אמות, ואחר כך אני יודע כל מיני דרגות אחרות של תחלת ולבן, תחלת וקרתי, או כל הדברים האלה, אלא כמו שאנחנו חדר חשוב, ואנחנו מדליקים אור, והוא נדלק בבת אחת. כמו שהיה ביומר אלוהים יהי אור ויהי אור, בבת אחת. דבר שמביע את השינוי. לצורך זה אומר המהר"ל, עד שקם עם ישראל, ועם ישראל חייב להיות 60 ריבו, גברים, לבד מנשים וטף. עם ישראל צריך להיות עם גדול ועצום וחזק. הרי עד לרגע הזה, עם ישראל צריך להיות מדוכא כמה שיותר. הוא נמד זה על פי חז"ל, הוא בר ברחם אמו. שם בחושך, כשהוא תפל לחלוטין לאמו, מה שחז"ל אמרו, הוא בר לאמו, ותפל לחלוטין ולא קיים, מדוכא עד אין קץ, כדי שלא יופיע. עד שיהיה שלם. עם ישראל איננו יכול להופיע על במת ההיסטוריה, עד שהוא עם שלם, ועם שלם הוא קודם כל במספרו. מדוע דווקא מספר 60 ריבו? מהר"ל מרחיב על כך, לא מענייננו כרגע. אבל היה צורך בדיכוי הזה עד שהעם הופיע. והדיכוי הזה, ביטויו החריף הוא שיעבוד מצרים, כך הולך העולם ונתקן. כאמור, ההסבר הזה לא מסביר את מידת הצדק, שבכך שיהודים שהיו שם במצרים, שבני ישראל שהיו שם סבלו, והיו גם רבים שמתו בסבלם. אבל זה, כמו שאמרנו, יש לקדוש ברוך הוא גם פתרונות אחרים, בעולם הבא. כדי לפתור את זה, כאן מסביר המהר"ל, זאת הדרך שעם ישראל הופיע על במת ההיסטוריה. אני רוצה לנסות ללכת כרגע בדרך שונה, אבל שמסבירה באמת את הדברים על פי ההיגיון ההיסטורי, ולא על פי ההיגיון של תורת הגמול. תורת הגמול, כמו שאמרנו, יש לקדוש ברוך הוא גם דרכים אחרות, וכאן להסביר את זה על פי היגיון ההיסטורי, אבל קטונתי מול המהר"ל שמדבר פה על איזושהי היסטוריה אלוהית נשגבה ומרוממה. אני רוצה לדבר על היסטוריה במובנים הקטנים יותר, היסטוריה של בשר ודם. לצורך זה נשוב לדעה שנראית לי המעניינת ביותר באותם שלוש דעות שהזכרנו במסכת נדרים, שבאות להסביר את מדוע כבר בברית בין הבתרים, שנה עונך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. זה נראה לנו איזשהו חזון רחוק וסתום. מיד אחר כך, ויכול להיות שעברו רק חודשים ספורים, אנחנו שומעים, ויהי בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלסר, גדור לעומר מלך אליו, ותדעל מלך גויים, עשו מלחמה את בלע מלך סדום וכולי. אנחנו שומעים שם על מסע מלחמה של ארבעה מלכים גדולים, מלכי מסופוטמיה, שבאים ממקום רחוק מאוד, קואליציה של מלכים, וחובשים כאן את דרך המלך, שהולכת מסוריה לכיוון ים סוף, ויקו את הרפאים בהשתרות קורניים, ואת הסוסים בעם, ואת האימים בשווה קריאתיים. כל זה מתאר את כיבושה של דרך המלך. עוברים לדרכים שמובילות למצרים, וישוב ויבוא עדי משפט יקדש, ויקו את כל שדה המלכי, יושב בחצצון תמר, חוזרים, ובקיצור למעשה מחתרים את ארץ כנען, למעשה שולטים עליה, כוונתם בעיקר על הדרכים שהולכות גם למצרים וגם לים סוף, אבל בכך בעצם משעבדים גם את עמי כנען. והדבר נודע לאברהם, ואברהם הולך כדי להציל את אחיו, כדי להציל את לוט. במסגרת הזאת, אברהם לא רק לוט, אלא גם מכה בלילה אחד, במכת מחץ, את גדול העומר ואת כל חילותיו, מנצח אותם, מגרש אותם, רודף אותם עד חובה אשר משמאל לדמשק. כנראה הם ברחו אפילו עד הפרט, או עד אפילו מעבר לפרט. ולמעשה המשמעות, כמו שעולה אחר כך, כשכל המלכים באים יחד עם מלכי צדק מלך שלם, ומקבלים את פניו של אברהם, ומלך סדום שמבקש ממנו רשות, תן לי הנפש והרכוש כחלך, עומד ומתחנן לפני אברהם, שם דומה שמתברר מה שאמרו חז"ל במדרש, כשנאספו אל עמק שווה, הוא עמק המלך, שהושבו כולם להמליך את אברהם עליהם. וזה מסתבר, הוא כבש את הארץ, הוא שחרר את הארץ מעולם של ארבעת המלכים, מסתבר מאוד שעכשיו הארץ שלו. ולמעשה הקדוש ברוך הוא כאן נתן לו את כל הארץ מן הר מצרים עד נהר פרת. והקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו. אבל אברהם לא לוקח, הוא חוזר לאורלו, מוותר למלך סדום, מוותר לכולם. חוזר לאורלו ואיננו מרים את הכדור שהקדוש ברוך הוא שלח לעברו. למה? אני מעריך שהדברים, אם אברהם באמת היה מרים את האתגר ולוקח אל חסותו את הארץ מן הר מצרים עד נהר פרת, הוא היה מקבל אותה בעסקת חבילה יחד עם כל העמים שעליה. הרי העמים לא נעלמו ממנו. ואז המשמעות של קום יתעלר בארץ ארוכו לכבוהו, כי לך אתננה משמעות לשלטונך. אבל אז אברהם היה צריך ללמד את דרך הצדקה והמשפט לאנשי סדום ולאנשי עמורה, ולשאר עמי כנען. ואברהם מסתכל שם בעיקר על מלך סדום ואומר, עם האנשים האלה אני לא אגיע רחוק. ואברהם מבטר ולא מוכן לקחת ולא מוכן לשלוט על כל העמים האלה, והוא מעדיף לבאר לך את נדע ולזכחה עד עולם, במשמעות שהקדוש ברוך הוא יפנה מפניו את כל הגויים האלה. לא שזרעו ישלוט עליהם, וזו היא המשמעות שלך את נדע, אלא שהקדוש ברוך הוא יפנה את כל הגויים האלה מפני בניו. זה ודאי שלא נעשה מיד. זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, ודור רביעי ישבו הנה, כי לא שלם אפילו אם הוא ידע. אני לא רוצה. אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא יוציא את כל הגויים האלה מפנימים, מפני אברהם, אברהם איש אחד יהיה פה בכל המרחב בין הנילוס לפרט, זה דבר שאיננו מתקבל על הדעת. ניתן לתת את הארץ לבני ישראל אחרי שיהיו 60 ריבו. גם זה מספיק בשביל ארץ כנען. בסדר, מסביב ישבו שאר בני אברהם, בני ישמעאל, בני כתורה, בני עשיו, מואב והמון, שהם בני לוט, שאברהם אימץ אותם. אבל ודאי שכשאברהם הוא איש בודד, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו את כל הארץ הזו כשהיא ריקה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה את הארץ הזאת לפניך, בסדר, בוא נחכה שיבדו לך בנים. בוא נחכה שישלם עבור האמורי. מה בינתיים? בינתיים, כי אריה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. טוב, זה יכול כמובן להסביר, כלומר, אתה לא מקבל ארץ, אתה תהיה חייב להיות גר באיזה מקום. זה עדיין לא מסביר את ועבדו ועינו אותם. אבל כבר זמננו נגמר, תם, יותר נכון, ובשאלה הזאת של גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם, אנחנו נתחיל את השיעור הבא, ונמשיך את הדיון בשאלה, מדוע היה שיעבוד מצרים? תודה רבה.